נדבר היום גם מאוד מצומצם, גם מאוד רחב. עשינו כיצד יש את שני הדברים האלה. מאוד מצומצם, אנחנו נעסוק בהגדרה, בליבון, של מושג אחד שאומנם מופיע בהרבה שירים. בשירים, גם בעולם ההלכה, גם בתחומי משפט צדדיים ובהרבה תחומים שהתופעה הזאת, ההיבט הזה, מתעוררים. בהקדים לגוף המרכזי של השיעור, דוגמה אחת, יש לי פעם נושאים שיח ושיג שהרב זכרו לברכה לביני כי יושביתי תמיד לפני רבו. יש קושה מפורסמת ששונים אלו אותה, לא רק ישונים. יש גם בסנהדרין, נפתת עמוד ב', שם דנה הגמרא, יש יכול לומר רבי יוסף, בסוגיה שפגיל עם דיבור, שם נאמר, דעת רבי, שאם אחד בא ועיד, והפלוני עובד לרצוני, אז אם הוא נרווה לרצונו, אז הוא בעצם פסול לעדות. ואף לכן, אומר רובי, שאני יכול לפצל את עדותו. והפלוני עובד לרצוני, אנחנו מוחקים את הרצוני, משאיר את השאלה הזו פתוחה בשאלה רלוונטית, לגבי חיוב של הרובה. בין אם הוא רובה לרצונו לרצונו, הוא חייב בשביל עובר. אז מחכים את זה, מתעלמים מזה. מה נשאר? אתה יודע מה? מה אני אגב יגע שלך? לא מעניין בין הזה. פגיע את דיבור. אני איזה חולק על זה, אני איזה או שהוא חולק בכלל על הסף של פגיע את דיבור, יש לפצל את שניים, או שדעתו זה יתרת הסעת, יתרת הסעת אתה לא יכול לומר, מצד אחד שפלוני עובד אותך לצורך, וזה בדבר פתאום פסול אותו לעדות, ומצד שני סתם לבוא עדותו. כל זה הגמרא בסנהדרין, סוגיה מפורסמת להפצת המדברת. היא סוגיה אחרת, לא פחות מפורסמת, הפרק השני בכתובות אפס חט. עכשיו דבר גם כי הם בעדים, שאומרים משהו על שעלול להפליל את עצמם, אם כי היישום שיש לבית הדין את הסוגיה, זה הפלולת מישהי אחר, גורם אחר. יש משהו במשנה, שאם עדים העידו, אחר כך באו ואמרו שעדותם משום נגועה, לא אמינה, לא שישית, ומשהו חוסרי בהם. אז אם כתב ידו יוצא במקום אחר, זה בא בסוגיה, בסוגיה. הוא אומר שהשטר שהם חתימתם מוכרת לנו במקום אחר, ניתן לקיים את עדותם, את השטר הזה שאנחנו בא לפנינו, אפשר לקיים אותו במסמך אחר. ויש לך חתימה בבנק או משהו. אז לא לבני. שאנחנו לא בונים על עדותם, על הקיום שלהם. הקיום הוא של עצמו. אבל אם אני צריך לנסות במקום אחר, אז אני לא עושה, צריך להגיע פה למצב שמצד אחד אני סומך עליהם, זאת חתימתם, אין לי מקום אחר לזה. ואומנם אם בדברית לא צריכים קיום להשתאות, אבל בדברית צריכים, ואני סומך עליהם. מצד שני, הם עצמם פוסלים את עצמם. הם שיהיו אנשים מחמת ממון, וזה הוא פוסל אותם. עושים כסף לראית. זה גמר שם. מישהו גם כן, שהחלטה היה בכל זה מסוים. שואלים המון שונים, למה האפליה שבשתי הסוגיות האלה? סוגיה מסנדרין, למסקנה, מאמצת את שיטת רובר, שכשמה שהם אמרו פטורים ובעל רצוני, מה שהוא אמר, הם אמרו פטורים ובעל רצוני, אנחנו מתעלמים בעל רצוני, ופטורים ובעל לא, כי לא היה לא רוצי. ואילו בסוגיה בכתובות, הם היו שמעידו מחמת במון, הנושאים היו מחמת במון, פוסלים אותם, מחמת נפשות, לא פשירים אותם. נאמר גם מסוים כתובות, הנושאים היינו, אבל לא מחמת במון, מחמת נפשות. אנחנו פוסלים נגד רבי מאיר, שאם מדובר בנפשות, בסכנת נפשות, שאדם יכול, מותר לו להעיד, זה לא דברים שיורם הגענו. אז אם הם היו נוסעים אחת במון, הם פסולים, אם אנחנו מתעלמים מהפת של עדותם, מאיפה זה יתקיים? הפת הזה, אנחנו פוסלים את עדותם, לא מקבלים אותם. למה? נאמר גם כי הנושאים היינו, אבל לא מחמת ממון, כשאנחנו נאמר מחמת ממון, לא, כמו שאמרו בסנהדרין, רצוני לא אמרו להוציא, בוא נבוא ונאמר, הנושאים היינו, אבל לא מחמת נפשות, מחמת ממון, מחמת נפשות, אותו תאגיד, יש שפע של תאוצים הזה בתור סוד השולי באתר. הרב אלעד השיעור תאוץ פשוט ומבריק, אמר, רגע, אם אדם אמר שהיינו מחברת ממון, מה הוא אומר? הוא מתאר את המקרה אומר מחברת ממון. הם היו נוסעים בכלל במון. מותר לאדם לעשות דבר כזה? ברור שלא. אם אדם אומר שהוא אנוס בכלל נפשות, הוא אנוס. בכלל במון, אימו עליו שישקו ממנו את בגד. בילו. והוא צריך, כמובן, שלא לעבור איסוף של עדות כשקר, צריך ילד טוב, וכאן רביל, להעביר אותו לאנשים. וזהו. הם לא עשו את זה, הם פעלו בניגוד להלכה. אנחנו אומרת, אם היינו מלך, או תעיד שקר, זו טובתנו, או אם לא, אנחנו ניקח לך את המיל, בשמחה רבה תת המיל לגזלנים. אבל מה זה אומר? הנושאים אכפת לממון. זה נקרא נושאים? זה פיפיקאי, חושה בולטת, שאדם, כשהוא עומד שתי ברירות, וההלכה מצלת אחת מנכונה, שהיא תקופה פסולה לחלוטין. ברור, באיזה אופסי צריך לבחור. על זה שהוא חלש, הוא פחדן, וכל מיני כל מיני מקשקש מפחד ואימה, זה נקרא נוס? זה נקרא אדם שאומנם עובדתית, נראה אותו כאנוס, אבל הלכתית ומוסרית הוא לא אנוס בכלל. זה לא כבר איבור להרוג אותך, שאז זה יצא אנוס ממש. זה חושב. מי למה רב ככה? שבדי פגיל דיבור אפשר לקחת חצי העדות ולזור אותה לפח. זו הסוגיה שפגיל ובאזים סודים, מוחקים את הנוצודים, ולא מתייחסים בכלל לשאלה הזאת. אבל, לומר ההפך מה שהם אמרו, זה אין פרגיל לדיבור. זה פרגיל קצת בחדלכת. אז הם אומרים שהם הנוסים, הם קוראים בעצמם הנוסים, הם בכלל לא הנוסים, הם חלשים, שמטס. אז מה רק לבוא ולומר, הם אמרו שעושים משהו, באים מופרדים, חלשים, הם קוראים לזה אנוסים, אבל הלכתית זה לא אנוסים לך, זה לא אנוס. זה היה תאוס של הרב זו. שאלתי את זה בשיעור, שדברים בישרים. שאלתי את עצמי, תאוס כל כך מבריק, למה כל הראשונים פסחו עליו? יש שישה שבעי תירוצים ראשונים לפחות על הדף. אבל זה הדבר הכי פשוט והכי חלק. אז נקודה אחת עלתה בדעתי, שאולי יש בתפיסה אחרת להפגיד דיבור. תירוצו של רב זל בנוי על כך, מתי אנחנו מפגיעים, מתי לא מפגיעים. אולי בנקודה הזאת רשויים חלקו על זה. אבל אז תצטט תקודה אחרת. ואני יודעים דברים רבי בנושא הזה. אמרתי, נדמה לי שראשונים הבינו שבמקרה כזה זה כן יקרא אונס. זו לא שאלה של מה הסטנדרט ההלכתי. זו שאלה עובדתית. נתתי דוגמה. אמנם דוגמה קצת קשה ואכזרית אפילו, אבל דוגמה. אם אנחנו נדבר ראשונים, לגבי חבירות שבא לרד יער ויער. שלושה עבירות בשביל יער ויער, או בכל שאר עבירות, בשעת השבד, או ב... או בפרסת. ומה קורה אם אדם לא שאל את דברי ההלכה? אמרת לו, תענה לברקדות, תוותר חייך, דבר השם הוא לעולם יותר חשוב. מה קורה? עושה מחלוקת בין הרמב"ם לבין הרמ"א. הרמב"ם אומר שאף על פי שהוא יצטרך על פי דין לוותר ולעלות כי קורבן על המזבח, אם לא עשה את זה, הוא פטור. ברמה, ברמה, כמה ראשונים חולקים על זה, אומרים לו, איך מסביר הרמב״ם, למה במקרה כזה זה לא פטור? בשורש הדבר יש שתי נקודות ברמב״ם, בשורה של דבר, אבא אומר, הוא אנוס. הוא אנוס. ורבא מביא פסוק, שאנוס פטור, אבא מולך כתוב, שתתן דברי וישהו, וחזר דורשים וישהו, ולא אנוס, ולא שוגג, וכו'. אז אם המולך אנוס, כשהוציאו אותו ממש, פה גם יהיה ככה. אז פוצרים אותו בלי אנוס. נבוא לשאול את עצמנו מה קורה לדעת ראשונים אחרים, רמה ורמה. אז מה רק בשניים? או שלדעתם הוא באמת אנוס, או אנוס זה לא פטור. זה פטור דרך כלל, אבל מגיעים לדברות האלה, זה לא פותר אותך. או, נקודה אחרת שהרבה הלאה, זה לא נקרא אנוס. אנוס זה אם אתה פועל של הנורמות ההלכתיות, מרצים אותך במחיר איום ונורא, אכזרי וקשה, תן לעצמך להרג. קידוש השם. אבל אם אדם עושה משהו בעל כוחו, שונא שנאת מוות על המשטר הזה העריץ והנורא, בכל נימי נפשו הוא רוצה לעבור את הקדוש ברוך הוא גם במחיר הנורא הזה, אבל שנבין עד כמה זה קשה, עד כמה זה נורא. בזדמנות אחרת אמרתי שיעור עוד בזה, גם כבדיון של 35 שנים, למדתי אז את הסוגיה הזאת של קידוש השם, אז שאלתי את הבחורים בשיעור, את קראי נוסר, אז אחד אמר, בדבר פשוט, לא נוס. אמרתי לו, למה? הוא אמר, לא רוצה. אמרתי, תשמע, אני רואה שאתה בחור צעיר. זו הבנה שלך בבעיות של יום היה ומצומצמת. תתבגר יותר, תלמד קצת היסטוריה, קצת הלכה, קצת מוסר, תבין עד כמה זה קשה והיום ונורא, וכמה צריך להעריץ אנשים שעשו את זה. בכל אופן נחזור לרמב"ם ולרמב"ם. אני מעלה פה שתי עבודות אפשריות לדעת ראשונים האחרים. או שלדעתם זה נקרא אנוס, אבל זה לא פותר. היום עבור כל כך נורא שלא פותרים אותך, גם לא בבית איש שבעים, גם בבית דין ארצי. או, זה לא נקרא אנוס, מפני שההלכה אמרת לך שזה מבטא על חייך, ואתה אחר חלש, לא מבטא, זה לא נקרא אנוס. אני אומר, הייתי יכול לקחת את המהלך של הרב זלב, על תירוץ לתת את עצמו בכתובות, ולהפעיל אותו, ליישם אותו לגבי הסוגיה הזו של קידוש השם. ולבוא ולומר כאן, כמו שרב אמר שם לגבי ממון, שאם ההלכה דורשת משהו, זה אומר, זה נקרא אנוס או לא נקרא אנוס? האם כל מי שסוטה מתוך חולשה נוראה ומסיבות נוראות מפקודת ההלכה, זה לא נקרא אנוס מפני שהוא חלש? אני יכול להגיד שכן. אבל כשמעבירים את זה מהמגרש של ממון שאצל רב מדבר עליו, המגרש של, אני שלפתי, זה של הרב אמר, רואים עד כמה זה רוצים פה גזר דין מוות היום ונורא. מסיבות כאלה, אדם שעומדים ממש חרב חדה בגלל הצבא, אי אפשר בזה לא אנוס. אולי משפטית זה נשמע זה לא אנוס, אבל נפשית, רוחנית, דבר של עבודת השם, מבינים את הרמב"ם מתי. אם ניקח בשנים הייתי פעם, שדעת הרמב״ם בקרות קידוש השם, ובמקביל נפעיל את זה לגבי ממון. אני השתמשתי ברמב״ם הזה כדי לשים לשולחן נקודה אחת. ייתכן, לא כן, צריך להתכן, שמתוך הבנה לנפש האדם, פחדיו, אימתו, ייתכן שבסיבות קשות אדם שחייב למסור את נפשו, איננו מוסר, ואי אפשר לראות אותו כפושע, אי אפשר לראות אותו כאדם שדבר השם לא מזיז אותו, חס וחלילה. אז הנה, אנחנו יכולים לחיות בפער שבין הדרישה ההלכתית הקשה, יהוה ויאמר, לבין ההבנה האנושית שאומנם חייב, הצלחת לעשות, לא עשית, אבל לא כל מי שעובר את קו ההלכה נקרא פושע ולא נקרא אנוס, הוא נקרא אנוס. אלא מה? זה מה שאמרתי לאבא. זה נראה לי אז נכון, והיום נכון, אבל אני מודה ולראש שאני מבין שאפשר לחלק בממון לנפשות. מה שאתם טובים ממנו זה חייו או כסף. אלא שכאן מבחינה מעשית, אם באנו ליישם את הקו שאני אימצתי אותו, אז תצוץ נקודה אחת. מה אני אומר? הנה, הרמב״ם אומר שאפשר לעשות חייל לקדוש ברוך הוא נפשות. ואתה לא נתת מי שהתחייבת. אז אף אחד נקרא נוס, אז אני נראה, גם בממון יהיה ככה. רבותיי, א', אפשר לבוא ולומר, אין שום אפשרות לערוך איזושהי הקבלה והשוואה בממון לנפשות. אין. אבל לא יכלה להיות, לא יכלה להיות, עם מצבים שצויים ועומדים, עד היכן הדברים מגיעים. אם יבוא אל האדם ויאמרו לו, תשמע, או תתן אותך פיסת שוקולד שאצלך בתחתך, אם לא הורגים אותך. טוב, וזה אנחנו מבין שאם אדם בחפיסת שוקולד זורק את ההלכה לפח, זה יש לי קרונס. אבל אם אומרים לו לסרוב את ביתך, ואשתך וארבעה ילדיך נמצאים שם, זה לא אונוס. אז אני מבין שפה צריכים לבוא להתייחס לשאלת הפרופורציות. אז אני הבנתי אז, גם היום, את דעת רב הנידון, וזה בתור תאוץ, כשאנחנו שונים זה תאוץ נפלא. אבל בשורה התחתונה, לא כל כך בקלות אפשר לזרוק ולהתעלם מבוסי אונס שיש בסביבות קשות. אתה תשאלי למה אני מעלה את זה כאן. אתה לא מסתדר על מכתובות. אין בנו הקדמה. פורשפייץ. הקדמה היא שנבין עד כמה אנחנו עומדים בפני משימה לא פשוטה שאנחנו באים להגדיר מה זה אונס. יש פה כמובן נקודה מוצא אחת פשוטה. יש שני ערוצים, שני מרכיבים באונס. יכול להיות אחד פן סובייקטיבי, חרחרה של אדם, פחדיו, זה פן אחד. ופן שני, אימות פחדים בעלי אופי אובייקטיבי, שמוצלחים עליו מבחוץ. הרבה מקרים, כמו יש כאן שם מלאה בשני הדברים האלה, אדם מלא אימה ופחד, משקשק כל הזמן, בגלל הרובה שרואה לעיניים. אבל אפשר להביא גם בשביל אחרים, כשאדם כולו מבוהל ומפוחד, חלש בסוף, זה אונס מסוג אחר. אבל זה גם מערכת שתאפשר לנו לראות שני ערוצים, שני מרכיבים. ומכאן אני מכיר על עיקר הסעודה, שתוגש על מגש אחר. וזאת הבעיה שצצה ועלתה באותו דו-שיח שבדבריו זכרונו לברכה לביני אז, בהגדרת המושג אונס. שבהגדרה, אני מקווה שמי שנמצא בישיבה יותר בכמה חודשים יודע על מה אני מדבר שדובר ההגדרה. כשדובר ההגדרה, אני לא מבקש מכם לתרגם לאנגלית או צרפתית. זה כולם יכולים לעשות. ההגדרה מושגית, מחשבתית, משפטית, הלכתית. מהם הסיטואציות, מהם הסיבות שמתחברות ומצטרפות, ואולי אחת מהן מספקת, כדי שנוכל להסתכל בגובה העיניים במצב מסוים, ולומר, האדם הזה אנוס. יש בו כמובן כמה אלמנטים, לא כולם על ידי היום, אבל יש מצבים שבהם אנחנו אומרים שאדם מנוס, אולי, אבל לא ודאי. ותן לכם דוגמה מקבילה מה שדברתי לפני כן, שתבינו איך שיתכן שגם במצבים קשים ביותר, גם הרמב"ם יודע. רמב"ם אומר לנו בהמשך באותה פרק, פרקי כסלי התורה, אין מצב אלו, לא שאדם מבחוץ בא, שולף אקדח, מציל את הדרכתו של האדם, ועל זה נסתכל בכל בין רמב"ם לבין רמב"ם. רמב"ם במקרה כזה, אומר יורם אגב, זה חובה הלכתית, אבל יש לי דרוש דבר על זה כך, כך כל כך קשה ונקשה, אבל זהו פתור, חרוב ולאנוס. אבל תתארו לעצמכם, אומר רמב"ם במקרה אחר, שאדם חלה, עושים רופאים ואומרים לו, אם לא נגיע לתרופה הזאת, שישכח מלחיות עוד יותר בשבוע ימים. והתקופה הזאת היא תוצאה לעבודה זרה, שאסור לקחת אותה בסולם. ובסיטואציה שמקבילה לרמב"ם הקודם, הוא נכנע לעצמו אותה, מכיר את התרופה, תוך שבוע ימים מגיע לחתונה של נכדתו טוב. פה רמב"ם רק מודה שעל זה חייב גם בביתי. כאן הוא מאמץ את אשתי אחר. כמה אני מצטט את זה כאן, זה שנראה שגם שיטת הרמב"ם היא לא טוטלית ומקיפה, שבכל מקרה אנחנו מתעלמים מהסתירה מההתנגשות שבין שתי מערכות. מה ההבדל לדעת הרמב״ם בשני המקרים? אז אנחנו קצת הזמן נקווה שיגיעו לדף מבחת, לבזיים מבחת, שיש הבדל בין סדף שאין סדף הנה. יש דברים חיצוני שמאיים עליו, זה אירוע אחד. אם יהיה אירוע חיצוני, כל הפחדים, אמרנו, הרופא דיבר עליו, הרופא נשמע את זה כל משמיים, זה כל אחר. אז מתדבר אף אדם מתעלם. זה הכל שורש הבעיה, שורש הסכנה, הכל בא בבפנים. זה לא אנוס. הייתי יכול להעריך בנושא הזה ספציפית, בחוץ בפנים, אבל זה נשאיר בצד, ונעבור לסוגיה שם בבטרה, שאומנם לדעת כמה ראשונים בעבר חטיבה אחת עם הסוגיה בדף במחת, בזיים במחת, אני וזובין, אבל בנושא הזה לא נתכנס כעת. ונעבור בקום זה סוגיה שאנחנו עוסקים פה בשיעורים, ו... זה סוגיה בהודעה. אני הולך לדון כאן, מה זה לכם שאני אסרסם ולהרחיב? לא, נעסוק בסוגיה בהודעה, אבל לא רק בסוגיה בהודעה. הודעה זה שאדם מקבל, נכנס איזו עסקה עם מישהי אחר, מתחומים שונים, תחומים שתולים רק בדעתו, או זה עסקה שהוא עושה מישהי אחר, מצד אחד זה מחר, מצד שני זה מתנה וגט. ואדם מראה, עושה את העסקה, אבל מראה אחר כך. למה הוא מראה? הוא בהכן הסמכות להראה. אז מתוך הסוגיה עולה, וזה גם כאן בקומה בראשונים כמובן, שדנים איזה בהרחבה, אם אדם טוען שהייתה פה סיבה שפוגמת, פוסדת את העסקה. כאילו זה יכול להיות בכמה סוגים, תלוי לדעת כמה ראשונים. יש שאומרים שמדובר אך ורק כשהאדם קורא תגר על מה שהוא עשה אתמול או ששום וקורא את זה חוזר בו ורוצה לבטל. ולמה? אנוס, זה אנוס. זה קבוצה אחת של ראשונים שמודעה היא תמיד עם טענת אונס. כלומר שיש אנשים אחרים שאומרים שצלול. אם מדובר בעסקה שאין לך מחויבות כלפי מישהו אחר, גט, מתנה, אין לך מחויבות למישהו, לא קיבלת בשום דבר, וכו'. אז זה תודה רק בך. אפשר חד צדדית לבטל את העסקה, גם יש אותה עסקה ביסודה, יש שני צדדים, כמו מחר. אבל אם יש, אם יש רק אחד, כמו מתנה בגט, אפשר חד צדדית ליזום את העסקה, חד צדדית לבטל אותה. טוב, זה מבנה פחות איזה של מודעה, וזה מסחרי תפקיד משמעותי בהלכה, בעיקר בגלל בגיטין. בגט חושבים תמיד שהבעל ירצה לבטל את הגט, אחרי שהוא כבר כתב אותו, אפילו נתן אותו, וכופים עליו לפני שהוא נותן את הגט, שהוא יבטל כל מודעים. אבל זה לא, לא בצוי כאלה. זה התופעה של מודע. מודע, ניתן לראות אותה במידה מסוימת של תקנת רחמים, כדי להכניס לתוך המערכת שהעימות בין שני צדדים גורם שיוכל להכריע ולהכניס את שניהם למסלול של צדק. אולי שזה יסוד הוויתה, אבל נניח שככה או ככה, זה מתקשר עם, לפי דעת הרבה ראשונים, זה מתקשר עם תופעת האונס. אני רק אבדור כמה שאלות. א', מנהל שהיה פה אונס, הרב שנותן המתנה הבאה, שכתב את הגט, בואו מספר על זה. נו, אז מה? יש לה עדים על כך, רק יד אולי לא, זה לא מסופר בתקנה של מחאה. אבל יש עדים בגמרא שמחאה מודעה לפני שניים, שניים, אבל לפני שניים, לא עומד אף של עדות. כמו הסוגיה הקודמת, מחאה בשביל קיום שעושה וכל וכל. אז יכול להיות שאנחנו עדים או עירים לתופעה הזאת, אבל זה מספיק כדי שנדע שזה היה. שמענו על זה, אבל לא מספיק כדי להעיד עדים. רק של עדות שמעו על זה, אני יכול להיות מצב אחר, שיש עדים שירים על כך, ומעידים. אבל זה בדיוק הצעת במודע שאני רוצה לבטל. לבטל את העסקה בגלל המודע. אבל יש דיון בגמרא, ולשם כך כן תצטרכו בסופו של זמן לחבר ולצרף עשויות כאן בערך נדפוף אלף ובגרבט לא בהמשך מזיים ממחת גיטין פחת יש לי סת עבודה יש לי שם אז עכשיו עדיין לנו, אז אמרתי, או שאלה זו ורוצה לחזור בו, או שיש עדים, אבל שאתה בעצמו יוכל חד סטטרלית לבטל, אנחנו לא מתקבל על הדעת. אמנם יכול להיות שנובע שצריכים את השניים, לא כדי עדות, על מה שקרה, אלא מבחינה טכנית, המבנה של שהמודע הוא כזה. אם בינך לבין עצמך נכנסת לביתה והתקשרת להתחבר בטלפון, זה לא מעבר מודע. מודע זה שנתן את הפרסום על כל הסוגיה, הוא מודע בחזר, כל זה בין. אני אפילו דיון סוגיה, מתי כותבים את זה לא כותבים, מי כן, מי לא. השאלה מה הם הנתונים המרכיבים של התהליך של מודע שבדין זקוקים להם ופועלים למעלה. אז כאן יכולים להיות שני מרכיבים עיקריים. מרכיב אחד, מי יכול לכתוב מודע? מי נאמן על כך? מרכיב שני, ביחס למי, אודות מי, יכול אדם לכתוב הודעה. איפה אנחנו מבינים? תלוי את בשני מוקדים, גם על מי שעליו מליזים, ומי שמליז על היוזם את העבודה, בגלל שהם, יש לי שאלה, אם אדם מוכר כמוד אמין, ישר ועבוד, החובץ חיים בית הוא מודע. אז אמור להיות אדם אפשרי, הגון וישר, מוכר ככה לביתי. יכול להיות שאדם כזה, גם עליו אנחנו לא נוכל לכתוב מודע. כמו שאי אפשר שידך לא תצוז משני אנשים לעדות, אפילו אחד לא לעדות. אולי גם מודע ככה, אם מודע זה מסר, שדר מאדם שכתב את המודע לבית הדין, שעליו מתהדר, כי לאדם יגעו ישר, וחושב, אתה חושב ששאר בגלל זה לכתוב על המודע, אבל אדם לא היה, הוא רמאי, שקרן, אבל יכול להיות שזה לא ניתן. אבל זה שאדם לא ידוע כישר, שעליו אי אפשר לכתוב, זה יכול להיות ודאי שזה כך. אני לא מדבר בגמרא, יש התייחסות גם לתוכן המודע וגם מה שמתלווה לתוכן הזה, אבל ביחס למי זה נאמר. זאת אומרת, מה פרק בעמוד א', רב מבין שזם את הוויו לא כתיב הודעה, אלא אמן דורצה את דיני. כתיב הודעה רק אודות אדם שמזלזל בבית דין. אז אם תרים לו טלפון, ושלח לי אימייל שיבוא לבית דין, יביא בתשובו לבוא, אם רוצים לדבר איתו על הודעה, על שר, אז אם הוא ישר, הוא יבוא. חוק רק שווה חוק. אז לא צריך לכתוב מודעה. לעזור את המודעה, טלפון גם כן. זה הרבה שאומרים, שלא ניתן לכתוב אלא בתור אמצעי כלי מרוב שנדרש אבו פורקי חוק, מה זה לא צאי דין? אבל בהמשך, יש לוואי ורובל, אתה מתוואי הוא, אפילו עליי ועליך, אני ואידך. ואין גם שיהיו שרים, הבאי ורוב, אמרו לי אתר של עולמנו. אז יש מחלוקת בהבאי ורוב מצד אחד, מה מביא מצד שני, מחלוקת הדורות אם נרסה, מחלוקים בדעות על מי אומרים את זה. ניתן לגבי הנושא הזה, לחשוב בשני כיוונים. שאלה אחת, על מה ניתן לכתוב הודעה, לאפשרויות, איך מתחשבים במסמך שיהיה פרונטו לא קטן, שמעמיד בית דין באור שחור, ואת בעלי הדברים באור שחור. זה אומר שהוא שקרן, זה אומר שהוא לא שקרן. אז לא, לא דבר רצוי. זה מרעיל איך שהיא את אווירת בית הדין. או יכול להיות, נחזור שקודה קודמת, שאנחנו לא מוכנים שתקרס מסמך בית דין, ששם צד אחד, לפחות, לא יודע, לא עומד באמת. ובאים רוב אומרים לא משנה, הם לא אומרים פירוש אם מדובר באדם שיודע דין, יודע דין, לא יודע דין, אבל נניח שאפילו אולי בעליך לא משנה אם שוריד חוק או לא שוברי חוק. רבי רבי יוסף חולקים, אז הם חולקים יכולים לחיים שני דברים. או שהם חולקים על רבי ורוב, בשאלת עד כמה רצוי, גם בפתיחות מצד בית הדין למודעה. כמו שאתו שאומרים, גם יש פה תקנה שהייתה לגבי מחר, שם יש תקנה, אז פה יש תקנה דומה כדי לפתור בעיה מצד השקרים, כדי לפתור את זה, אז חכמים רצו להכין רפואה למכה. להכין רפואה למכה זה לדאוג שיש מראש פרמטרים שיאפשרו לנו לראות את חקר האמת.